לאיומים הצבאיים בחזיתות השונות שמולה נערכת ישראל, בצפון, בדרום ובעומק, נוסף בשנים האחרונות אתגר מסוג אחר, חזית ההסברה, פעילות של גורמים פוליטיים וארגונים לא ממשלתיים ברחבי העולם, ששמה לה למטרה להשמיץ את מדינת ישראל, כדי לפגוע בדלגיטימציה שלה, ובמקרה של תנועת BDS, לעבור מדיבורים למעשים, חרם כלכלי, תרבותי, אקדמי ועוד. עד כמה זה פוגע במדינת ישראל, ומה הכלים שבהם ניתן להשתמש כדי לצמצם את נזקי התופעה? איתנו דוקטור מיכל חתואל, חוקרת במכון, שעוקבת בשנים האחרונות אחרי הסוגיות האלה. שלום מיכל.
שלום רב.
קודם כל, תמונת מצב כללית ברשותך. נכון להיום, מה מצבה של ישראל בחזית הזאת של המאבק בדלגיטימציה לסוגיה? האם הוא טוב יותר מכפי שהיה בשנים עברו או רע יותר? וגם, אם תוכלי להתייחס לשיטות המחקר שלך, איך מודדים ומנתחים את הדברים האלה?
אוקיי. אז קשה מאוד להעריך את מצבנו המדויק. אנחנו מדברים על תופעה שהיא מאוד חמקמקה, קשה לקמת אותה, קשה לעמוד אותה ולהבין בדיוק איפה המחוג עומד. מה שכן, אנחנו יכולים תמיד להתייחס למדדים מוחשים, קשרי מסחר, הקשרים הדיפלומטיים שלנו עם מדינות אחרות, ופה על פניו נראה שאין בעיה והכל בסדר. והדבר הזה שנקרא דה-לגיטימציה, משהו מאוד אמורפי, הוא לא כל כך הולך. מצד שני, אני מציעה לא להיות שעננים ולהסתכל רק על המדדים האלה שהם גלויים לנו, בגלל שאנחנו כן מודעים ורואים שמתחת לבני השטח יש תנועה ויש איזשהו קמפיין שמתנהל נגד מדינת ישראל, להשחיר את מדינת ישראל, להחרים אותה, ולבזות אותה, לבודד אותה בזירה הציבורית, המדינית, הדיפלומטית. ואם אנחנו נתייחס לדבר הזה אחרי שהוא כבר ישיג את התוצאות שלו, אז זה יהיה בעיה גדולה מאוד עבור מדינת ישראל. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם היד על הדופק, לראות את הביטויים השונים של התופעה, ולנסות לעמוד אותם בכל מיני דרכים שהן אולי קצת יצירתיות, קצת חשיבה מחוץ לקופסה. אני יכולה לספר למשל שבמחקר האחרון שלי, שניסיתי להבין מה מצבנו בהולנד, אז יחד עם איזבל דה יונג, אנחנו הסתכלנו על מאות מאמרים שפורסמו בהולנד, במדיה המקומית, והסתכלנו על מאמרים שהתייחסו לישראל, ובדקנו מה הם אמרו על ישראל, באיזה אופן ישראל סוקרה, האם דיווחו על זה שאנחנו מדינת הייטק ואומת סטארט-אפ, או האם דיווחו על התנחלויות, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האם דיווחו על דה-לגיטימציה, על BDS, על הקמפיין עצמו. וזוהי דרך אחת לנסות לעמוד את איך ישראל נראית בזירה הבינלאומית. כלומר, בן אדם באירופה, בהולנד, קם בבוקר, הוא שומע על ישראל, מה הוא שומע, מה הוא חושב, מה הוא מבין, איזה נתונים הוא מקבל. וזו דרך אחת לנסות להבין.
והשיטה היא סקירה של אמצעי תקשורת.
זאת שיטה אחת, למשל, כן, בהחלט. אז סקירה של אמצעי תקשורת. שיטה אחרת שאני, גם מחקרים כאלה עשיתי, זה להסתכל מה קורה לנו באום. כי גם האום, אנחנו יודעים ונאמר לנו האזרחים הישראלים, שיש לישראל בעיה באום, ואני רציתי לראות מה אומרים על ישראל באום. וכך למשל עשיתי מחקר על מועצת הביטחון, שזה הגוף הכי חשוב באום, עם הכי הרבה שיניים. ורציתי לראות מה אומרים על ישראל במועצת הביטחון. ולצורך כך אני ניתחתי באום, הכל מאוד גלוי, הדיונים, אפשר להשיג אותם אונליין, זה מקורות שהם גלויים ונגישים לכולם. והסתכלתי על 70 פרוטוקולים של דיונים שעוסקים ממש בישראל, כלומר בסוגיה הפלסטינית, ככה זה נקרא, מועצת הביטחון נפגשת פעם בחודש, לדבר גם על המזרח התיכון, ובדיון נפרד, מיוחד, מזרח התיכון והשאלה הפלסטינית. ושם בדקתי מה השחקניות החשובות, המדינות הקבועות במועצת הביטחון, אומרות על ישראל. וזה עוד דרך למשל לעמוד את המעמד של ישראל בעולם, עד כמה הדלגיטימציה הזאת נשארת ברמות הנמוכות, בגרסרוץ, ועד כמה זה מחלחל למדינות, למעצמות, וכן הלאה.
טוב, בואי נתמקד בתנועה המזוהה ביותר עם התופעה הזאת, לפחות בתקשורת, כי היא עצמה עושה שימוש ניכר באמצעי תקשורת, בעיקר רשתות חברתיות, ה-BDS. איך את מאפיינת את הפעילות שלה? ומה הנזק שגרמה לישראל בשנה האחרונה?
אוקיי, אז שאלה מעניינת. ראשית כל, אולי נגיד איזה מילה על ה-BDS. חשוב להבין שמדובר בתנועה אזרחית. בקמפיין, יש שמכנים את זה קמפיין, אחרים מכנים אותה תנועה, אבל מדובר על, 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 על משהו שהוא מונע על ידי חברה אזרחית. ושם הדבר הזה נשאר כרגע, ככל שאנחנו רואים.
שום ממשלה לא מממנת אותם?
שום ממשלה זה דבר מאוד גדול. אנחנו לא יודעים מה כל הממשלות, בטח לא אלה בעולם הערבי. קשה מאוד לעקוב אחרי, ויש אנשים שעוקבים אחרי המקורות הכספיים של התנועה או של פעילי התנועה. אבל אנחנו יודעים למשל שעיקר הזירה האסטרטגית עבור התנועה הזאת, איפה שהם רוצים להצליח הכי הרבה, זה בעולם המערבי. במיוחד מערב אירופה וארצות הברית. כלומר, הם תוקפים את ישראל בזירות האלה, כדי שוב לגרום לאותו בידוד של ישראל בזירה הבינלאומית. כדי להוציא כביכול את ישראל ממועדון המדינות, שישראל מרגישה ורוצה לראות את עצמה שייכת אליהם. אז כמובן, במדינות ערביות זה פחות אפקטיבי, או פחות מעניין, לתוך העניין פחות מעניין אותנו. ובהחלט מדינות של מערב אירופה, שם היא זירה שהיא יותר חשובה לישראל, ולכן היא גם יותר חשובה לאותם פעילים של BDS. עכשיו, באמת בתחילת החודש התפרסם דוח שלהם, מאמר של אותם חבר'ה פעילים שמקדמים את ה-BDS, שהם התייחסו ל-30 הרגעים הכי גדולים שלהם בשנת 2017.
עשו ממש מצעד.
ממש ככה, 30 הרגעים הגדולים, וזה מאוד מעניין להסתכל על זה ולקרוא את הדוח הזה ולהבין איפה הם מייחסים את ההצלחות החשובות שלהם.
נשמע.
אז ככה, אז קודם כל, בואו גם שתי מילים אולי לפני שנתחיל להיכנס לדוח, כשבאים לקרוא דוח כזה, צריך לדעת עם מי אנחנו מתעסקים ומהי התנועה. אז מאפיין אחד של התנועה, שזה אף אחד לא ייפול פה מהכיסא, מדובר בתנועה שמנסה כמובן לנפח את המספרים, כלומר, אם הם יגידו שהיו 60 אירועים, כנראה שהיו פחות אירועים, עם פחות אנשים, נמכרו פחות כרטיסים וכן הלאה. ודבר נוסף, יש להם גם איזושהי תכונה שהם מנכסים לעצמם כל מיני התפתחויות שהיו קורות בלאו הכי. ודוגמה מובהקת לכך היא הנושא של סימון מוצרים של האיחוד האירופי. זה דבר שהוא היה בצנרת של האיחוד האירופי הרבה מאוד שנים. בסוף הוא הפשיל למדיניות סימון המוצרים, וברגע שזה הפשיל והאיחוד האירופי יצא בהכרזה, אז כמובן שה-BDS אמר שזה בהמשך לפעילות אינטנסיבית שלו, לא משנה שהבכירים ביותר באיחוד האירופי אמרו שהם לא תומכים בחרם על מדינת ישראל, שמבחינתם מדיניות סימון המוצרים אינה שקולה למדיניות של החרמת ישראל, זה כמובן לא משנה. ופה בדוח אנחנו רואים את זה בדוגמה, למשל, שהם מאוד מתגאים בעובדה שחברת אגד הישראלית לא זכתה במכרז להפעיל קווים ציבוריים של תחבורה ציבורית בהולנד. מייחסים את זה לקמפיין שלהם. עכשיו, אם שנייה חופרים קצת ובודקים מי עוד, מה עוד היה שם, אז אנחנו רואים שבעצם התמודדו 4 חברות על אותו מכרז, כך שמלכתחילה הסיכוי של אגד לזכות במכרז היה 1-4, וכן, בהחלט היה קמפיין, אבל אי אפשר לשייך את התוצאות של הקמפיין לזה שאגד לא זכתה במכרז, זה הרי אבסורד. עכשיו, עוד דברים שאפשר לראות מהדוח הזה, ופה אני חוזרת באיזה זירות יש להם הצלחות, אז פה הם מביאים זירות כמו ירדן ולבנון ומדינות המפרץ, שיהיו להם שם הצלחות כבירות, שאנחנו כמובן יודעים שגם ככה אלה זירות שלישראל אין הרבה,
לא קל שם.
לא קל לישראל, ואין לישראל, כן, הרבה פעילות שם. מדינות כמו צ'ילה וקולומביה באמריקה הלטינית, וגם דרום אפריקה. שוב, כל מדינה היא חשובה, אני לא מזלזלת בחשיבות של העולם הערבי לישראל, ואני לא מזלזלת בחשיבות של, בוודאי, דרום אפריקה, יש שם קהילה יהודית שנמצאת, ואין ספק שהדבר הזה הוא מהווה לנו בעיה. אבל אני אומרת שאם אתה מסתכל על הדוח הזה של ה-30 הצלחות, ומתוך זה יש לא מעט הצלחות שהן בתוך מדינות שגם ככה הן עוינות לישראל, אז השאלה היא, בוא נראה, בדיוק, בוא נראה איפה הם...
הם בכלל מציגים הגדרה להצלחה.
איפה הם כן? אז הנה, אז עוד הצלחה לשאלתך. האירוע שפותח את הדוח, זה הצלחה שהם מכנים שהייתה להם באום. הם הצליחו לפרסם דוח שהממצאים שלו מתייחסים לישראל כמשטר אפרטייט. עכשיו, הדבר הזה, אני בדקתי, הדבר הזה באמת היה, דוח, הוא באמת פורסם באחד האתרים של אחד הסוכניות של האום, והתייחסו שם לישראל כמדינת אפרטהייד, אבל מה שכן, וכמובן שזה ה-BDS-ניקים לא מציינים, זה שהוא היה שם שעות בדודות, הוא הוסר בעקבות הוראה מפורשת שלא אחר ממזכ"ל האום, אנטוניו גוטרס, שמחה על עצם העלאת הדוח. בעקבות הפרשה הזאת התפטרה אחת מתתי מזכ"ל האום, ושמי שבעצם הזמין את הדוח הזה, שזה גם בעצם מסביר הרבה על הממצאים שלו, זה 18 מדינות ערביות, והוא חובר על ידי שני פרופסורים שידועים כפרופסורים שכותבים הרבה מאוד כנגד, נגד זה מילה רכה, מדינת ישראל. וכן, יש כאן איזשהו אירוע, השאלה היא מה האימפקט שלו וגם מה המחיר שאותם פעילים שילמו עבור הרגע הזה של התהילה, שבאמת יצר אי נוחות למדינת ישראל שעות בודדות. עניין נוסף שאפשר, שאני חושבת שנכון להסתכל עליו כשבאים לקרוא את הדוח, זה, הם כמובן מפרסמים את ההצלחות שלהם, אבל בואו נראה מה גם אנחנו עשינו באותה זירה. ודוגמה טובה לכך אולי היא מדינת דנמרק. שוב, מדינה במערב אירופה, מדינה חשובה, ופה הם פרסמו שבעקבות הפעילות שלהם, קרן פנסיה דנית נמנעה מלהשקיע בארבע חברות, שבשל המעורבות של אותם חברות בהתנחלויות. שוב, הדבר הזה בהחלט מייצר בעיה עבור מדינת ישראל. אני לא מציעה לזלזל בזה בשום צורה, אבל בואו נסתכל מה עוד קרה גם בדנמרק, ואנחנו רואים שממש במקביל, ממשלת דנמרק בעצם הודיעה שהיא מקצצת בתקציב של פעילות או של מימון של פעילות של ארגונים אנטי-ישראלים שמבקשים לקדם חרם על מדינת ישראל. וימים ספורים אחר כך הודיעה אותו דבר גם ממשלת נורווגיה, שב-2018 היא לא תממן יותר ארגונים שמבקשים לקדם חרם על מדינת ישראל. אז שוב, צריך, כן, יש פה 30 הצלחות, אבל בוא שנייה, לא נתלהב, ובוא נבחון את זה גם לאור התפתחויות אחרות, ולאור כלים שאנחנו יודעים שיש לנו, שהם שמים את הדברים האלה בהחלט בראייה כוללת יותר.
אז לסיכום, מה לדעתך האמצעים היעילים ביותר שמדינת ישראל, שירות החוץ וההסברה של ישראל, יכולים לעשות כדי לקדם את האינטרסים שלנו ואולי לפורר את התשתית של הארגונים האלה שמנסים להזיק לנו בזירה הבינלאומית?
זאת שאלה מאוד מורכבת. יש הרבה מה לעשות. צריך לדעת שאנחנו עובדים פה מול חברה אזרחית, וצריך לטפל בזה ולעמוד מול זה בכלים שהם נכונים ומתאימים לחברה אזרחית. הרבה פעמים נכון שמול חברה אזרחית תעמוד דווקא חברה אזרחית אחרת, ובהיבט הזה נכון לציין שלישראל יש הרבה מאוד נציגים אזרחים בעולם שמרגישים קשר עמוק לעם היהודי ולמדינה הזאת, ועושים פעילות ממש מדהימה בלנסות ולקרב לבבות ואיכשהו להתנגד לחרם הזה בכל מיני דרכים. אני מציעה בהחלט להקשיב לאותם אנשים, כי הם ממש החזית שלנו בעולם, והם יודעים את האיום, הם יודעים מול מי הם עומדים, הם יודעים מה עובד, מה לא עובד. אני חושבת שמאוד חשוב להיזהר מהסתכלות מאוד טקטית. כלומר, להם היו 30 אירועים, לנו יש 40. להם הגיעו 20 אנשים ולנו הגיעו 100 אנשים. אלא שוב, לקחת צעד אחורה, להסתכל, לבחון את הדברים במבט על. אחד מהממצאים למשל במחקר שעשיתי על הולנד, זה שכשאנחנו חיפשנו מקורות מידע או מאמרים שמתייחסים רק ל-BDS, מצאנו שיש מעט מאוד מאמרים. עכשיו, אם היינו מסתכלים רק על הדבר הזה, היינו אומרים, וואו, מעולה, ה-BDS הזה, הוא לא שווה כלום, והם לא מצליחים, והם אפילו לא כותבים עליהם בעיתון, אז אף אחד לא יודע עליהם. אבל כשהסתכלנו במבט כולל על איך ישראל מוצגת, ראינו שלצד זה שיש מעט מאוד כתבות על BDS, גם יש מעט מאוד כתבות על ישראל כמעצמה טכנולוגית, על ישראל בכלל, במנותק מהסכסוך. ובעצם רוב העיסוק בישראל היה סביב הסכסוך, סביב ההתנחלויות, סביב הכיבוש וכן הלאה. ולכן, צריך, כשבאים לעמוד, לקמת, לראות איך אנחנו מגיבים לתופעה הזאת, לא להסתכל רק על הטקטי, רק על מה קורה היום ומה קרה אתמול וכמה הפגנות יהיו מחר. אלא באמת לראות את המגמות, לאן הדבר הזה הולך, מה מזין את הדבר הזה. ולנסות להיערך בהתאם גם על ידי חיזוק החברה האזרחית שלנו, וגם לנסות לעמוד ולפתח דרכים ושיטות לקמת את ההישגים שלהם, ולראות איפה הם מצליחים, למה, ללמוד את הזירה, ולראות איך נכון להגיב בכל זירה וזירה.
מיכל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה.